שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קלמ"ח, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם ראינו מחלוקת האם קניין פירות כקניין הגוף או לא, אבל הגענו לזה מתוך דיבור על הדין שאבא נתן לבן שלו מתנה מהיום ולאחר המוות. וזה היה במסגרת כללית של דפים שבהם דיברנו על מתנות, או מתנה שברי נותן למישהו, או מתנה ששכיב מרה נותן למישהו, אז היום אנחנו חוזרים לנושא של מתנות. אנחנו נראה עכשיו שלוש סוגיות בעניין מתנה. סוגיה ראשונה תהיה אדם שנותן מתנה למישהו שלא רוצה לקבל. סוגיה שנייה תהיה אדם שנותן למישהו מתנה אבל אותו הנותן יש לו חובות למישהו אחר. סוגיה שלישית זה אדם שנותן מתנה למישהו שממילא הוא חייב לו כסף מאיזושהי סיבה כמו שנראה. הסוגיה הראשונה, ארבע שורות לפני סוף קלמ"ז עמוד ב', אדם נותן מתנה למישהו והמקבל לא רוצה לקבל את זה. אז אם הוא מיד אמר אני לא רוצה לקבל, צווח מיד, ברור שהוא לא קיבל את זה. אם הוא בהתחלה שתק ורק אחרי זה הוא נזכר לצווח שהוא לא רוצה, אז זה שלא, כי כשהוא שתק זה מראה שהוא הסכים והוא קיבל, ועכשיו מאוחר מדי לצבוח. אם הוא רוצה הוא יכול להפקיר את זה או לתת למישהו. זה הרמה הבסיסית וזה ברור, זה באמוראים. רב יהודה בשם שמואל אמר שקנה כי הוא דיבר על מקרה שהוא שתק בהתחלה ורק אחרי זה צבח. רב יוחנן אמר שהוא לא קנה כי הוא דיבר על מקרה שהוא מיד צבח ולכן הוא לא קנה. אבל יש גם מצב ביניים, אנחנו בשורה השנייה בעמוד א', אומר רב נחמן בר יצחק, מה קורה אם הנותן לא נתן ישירות למקבל, אלא באמצעות אדם נוסף נקרא לו ראובן. אז ראובן זכה בשדה בשביל המקבל. עכשיו המקבל היה בחדר כשהוא ראה שראובן זוכה בזה בשבילו, והוא לא אמר כלום. רק אחרי זה כשראובן בא אליו והעביר לו את המתנה, רק אז הוא נזכר לצבוח ולומר שהוא לא רוצה. אז האם זה נקרא שהוא שתק ואז הוא זכה בזה, או שזה נקרא שהוא צבח והוא לא זכה בזה? בזה יש מחלוקת תנאים. תנא קמא אומר שהוא זכה בזה, כיוון שבהתחלה הוא שתק. רשב"ג אומר שהוא לא זכה בזה כי הוא צבח כשהוא קיבל את זה לידיו. ולמה הוא לא צבח כשהוא ראה שראובן זוכה בזה בשבילו? הוא אמר לעצמו, למה לי לצבוח יותר מדי? כשיגיע אליי, אז אני אגיד שאני לא רוצה. אז זה המחלוקת תנאים. בתנאים עצמם זה לא בדיוק כתוב ככה, אלא פשוט יש ברייתא ששם כתוב שאדם נתן למישהו אחר עבדים כמתנה, והשני צווח ואומר שהוא לא רוצה, ולפי תנא קמא הוא זכה, ולפי רשב"ג הוא לא זכה. ואז רבא או רב יוחנן הסבירו כמו שאמרנו עכשיו, שהכוונה היא שהוא נתן לו באמצעות אדם שלישי, ובהתחלה הוא שתק ובסוף הוא אמר שהוא לא רוצה. זה היה הסוגיה הראשונה, אדם שנתן מתנה למישהו שלא רוצה אותה. הסוגיה השנייה מתחילה קצת מתחת לאמצע עמוד א', תנו רבנן. שכיב מרה אדם שגוסס והוא חילק מתנות שכיב מרה. והוא נתן את כל השדות שלו לשלושה אנשים. השדות שלו סך הכל היו שוות 900 שקל, והוא חילק את זה ככה. לראשון הוא נתן שדה בשווי 200 שקל, כלומר שתי תשיעיות מהסך הכל, לשני ב-300 שקל ולשלישי ב-400 שקל. עכשיו אותו שכיב מרה היה חייב למישהו כסף, ואז בא אותו בעל חוב ורוצה לגבות את החוב מהמתנות שהוא חילק, כי המתנות הן כמו ירושה והן משועבדות לחוב. אז איך הוא יגבה את זה? אז אם השכיב מרה חילק את כולם בבת אחת, אז הבעל חוב יגבה את זה לפי האחוזים שכל אחד קיבל. כלומר, מהראשון שקיבל 200 הוא ייקח 2 תשיעות מהחוב, מהשני שקיבל 300, 3 תשיעות, ומהרביעי 4 תשיעות מהחוב. זה אם הם קיבלו בבת אחת. אבל אם הם קיבלו אחד אחרי השני, אז הדין הוא שכשקיבלו אחד אחרי השני, הוא מתחיל מהאחרון והולך אחורנית. כלומר, הוא קודם כל יגבה את כל החוב שלו מהשדה שקיבל האחרון בשווי 400 שקל, אם זה לא יספיק, ילך לשני, שהוא קיבל 300 שקל, ואם זה לא יספיק, הוא ילך לראשון, שהוא קיבל שדה בשווי 200 שקל. מה הסברה בזה ללכת מהסוף להתחלה? כי יש לנו כלל שבעל חוב קודם כל גובה מנכסים שיש ביד של מי שחייב לו, רק אחרי זה אם אין לו, אז הוא הולך לנכסים משועבדים שהלווה מכר או נתן לאנשים אחרים. ממילא, ברגע שהלווה נתן לראשון שדה בשווי 200, אם בשלב הזה היה מגיע בעל החוב ורוצה לגבות את החוב שלו, הוא לא היה הולך לשדה שאצל המקבל הראשון, אלא לשתי השדות שעדיין אצל הלווה. אז יוצא שהשדה הראשונה היא כרגע לא משועבדת, ושתי השדות שאצל הלווה הן משועבדות. אחרי זה הלווה נתן גם מתנה שנייה את השדה לאדם השני, ואז יוצא שכל השיעבוד כרגע הוא על השדה האחרונה שנשארה אצל הלווה, והמלווה עוד לא ילך לשדות שמשועבדים. ואז בסוף הלווה נתן גם את השדה האחרונה למקבל השלישי. לכן גם עכשיו כשהמלווה ירצה לגבות, הוא קודם כל ילך לשדה האחרונה, כי היא האחרונה שנשארה אצל הלווה וכל השיעבוד יתרכז בה. אם בה אין מספיק, אז הוא ילך גם לשדה שלפניה, כי החוב יתרכז בשניהם. אם בהם אין מספיק, רק אז הוא ילך גם לשדה הראשונה. אז עד כאן זה בעצם היה הקדמה. עכשיו נראה את הברייתא עצמה. לפי מה אנחנו יודעים, האם אותו לווה חילק את השדות אחד אחרי השנייה או בבת אחת? אז אם היה מדובר במתנה רגילה ולא במתנת שכיב מרה, אז ברור לנו, זה הולך לפי סדר, מעשה הקניין. מי שעשה מעשה קניין ראשון, הוא קיבל ראשון. אחרי זה שני, אחרי זה שלישי. אבל פה, כיוון שמדובר במתנת שכיב מרה, אז הוא מקנה את זה בעצם הדיבור שלו, ולא צריך לעשות מעשה קניין. לכן צריך לראות מה היה הניסוח שלו. אז אם הוא אמר, אני נותן מתנה לרובן, שדה בשווי 200 שקל, לשימון ב-300 שקל, וללוי ב-400 שקל, שקל, למרות שהוא אמר אותם אחד אחרי השני, זה נחשב בבת אחת. כי הוא רצה לומר בבת אחת, פשוט אי אפשר לומר את כולם באותו רגע. ואז המלווה יגבה מכולם לפי אחוזים, כמו שאמרנו. אבל אם הוא אמר, אני נותן לרובן 200 שקל, ואחריו לשימון 300 שקל, ואחריו ללוי 400 שקל, אז כיוון שהוא הוסיף פה את המילה אחריו, אז הולכים לפי הסדר שהוא אמר, והמלווה ייקח קודם כל מהאחרון, שזה לוי, ואז ילך אחורה. זה היה הסוגיה השנייה, ועכשיו הגענו לסוגיה השלישית, 7 שורות לפני סוף עמוד א'. תנו רבנן, שכיב מרע, כלומר אדם שהולך למות, ויש אנשים, חוץ מהיורשים הרגילים שלו, שמגיע להם איזשהו משהו מיוחד מהירושה. כמו הבכור שמגיע לו חלק הבכורה, כמו אשתו שמגיע לה כתובה, וכמו בעל חוב שמגיע לו חוב שלו. ואז אותו שכיב מרע אמר, תיתנו 200 שקל לאותם אנשים. אז אם הוא רק אמר ככה, או גם אם הוא הוסיף ואמר למה לתת להם, למשל, האישה הוא אמר תיתנו לה בכתובתה, לבכור הוא אמר תיתנו לו בבכורתו, לבעל החוב הוא אמר תיתנו לו בחובו, אז ברור לנו שהוא התכוון שזה לא יהיה בנוסף לחוב שהוא חייב ממילא, אלא זה יהיה חלק מהחוב. ממילא לבעל החוב פשוט ייתנו את ה-200 שקל, ואם עדיין חייבים לו יותר, אז כמובן שהוא יקבל את כל החוב שלו. אם ה-200 שקל זה יותר מהחוב, לא ייתנו לו יותר מהחוב, אלא רק את החוב. זה לגבי בעל חוב. לגבי הבכור ואשתו, פה דווקא ידם על העליונה והם יכולים לבחור. כלומר, או שהם יקחו את ה-200 שקל, או את הכתובה ואת חלק הבכורה. כלומר, הם יכולים לקחת את הגדול מביניהם, אבל עדיין מדובר פה בחלק מהחוב ולא בתוספת לחוב. אבל אם בכל המקרים האלו הוא אמר, תיתנו לו 200 שקל כראוי לו, המילה כראוי לו היא מיותרת. אז מסבירה הגמרא בשורה החמישית בעמוד ב', מזה שהוא הוסיף כראוי לו וזה מיותר, כנראה שהוא התכוון לייפות את כוחו של המקבל או המקבלת. והוא לא התכוון לומר, תיתנו לו במה שממילא אני חייב לו, אלא תוסיפו על מה שממילא אני חייב להם. כלומר, אם אנשים טובים מגיע להם, תוסיפו להם כראוי להם, כמו שמגיע להם יותר. ולכן הם יקבלו גם את הבכורה הכתובה החוב, וגם את התוספת של ה-200 שקל. ומסביר רב נחמן בשם הונה בשורה השישית בעמוד ב' שזה על פי הכלל של רבי עקיבא, שהוא דייק לישנה יתרה, שהוא מדייק בלשון מיותרת. כלומר, אם הוספת משהו מיותר, כנראה שהתכוונת להוסיף בזה משהו על מה שממילא היה צריך להיות. לכן הוא הוסיף כראוי לו, ייתנו לו גם את החוב וגם את ה-200 שקל. איפה רואים שרבי עקיבא אומר את זה? זה סוגיה שלמדנו בזמנו בדף סמך דלד, האם מוכר בעין יפה מוכר או מוכר בעין רעה מוכר? כלומר, אם אדם מוכר למישהו שדה, ובאמצע השדה יש בור, אז הבור לא כלול במחירה, לכן הבור נשאר של המוכר והשדה של הקונה. אז איך המוכר יגיע לבור שלו? אז חכמים אומרים, מוכר בעין רעה מוכר. כלומר, הוא מוכר כמה שפחות. ממילא כשהמוכר השאיר לעצמו את הבור, הוא גם השאיר לעצמו שביל גישה אל הבור. אבל רבי עקיבא אומר, מוכר בעין יפה מוכר. ולכן אמנם את הבור הוא השאיר לעצמו, אבל הוא לא השאיר לעצמו שביל גישה, כי הוא נותן כמה שיותר למקבל. אז איך הוא יגיע לבור? או שהוא יעוף לשם, או שהוא יקנה שביל גישה. אז זה הדין הבסיסי. אבל, אומר רבי עקיבא, אם הוא אמר אני מוכר לך את השדה חוץ מהבור, אז כיוון שממילא המחירה לא כוללת את הבור, והוא בכל זאת הוסיף מילים מיותרות והוא אמר חוץ מהבור, אז אנחנו מניחים שהוא התכוון להשאיר לעצמו קצת יותר, גם את הבור וגם שביל גישה אל הבור. זה מה שאמרנו, רבי עקיבא, דייק לישנה יתרה. ובזה סיימנו את הסוגיה השלישית. סוגיה רביעית מתחילה בנקודותיים באמצע עמוד ב', היא לא קשורה למתנת שכיב מרע, אבל היא כן קשורה לשכיב מרע. שכיב מרע לפני שהוא נפטר אוסף את הילדים שלו, והוא אומר, תדעו לכם שיוסי חייב לי כסף. עכשיו הוא לא הביא להם איזשהו שטר, הוא רק אמר להם שידעו את זה, כי לא עצמו אין זמן עכשיו לטבוע אותו כי הוא הולך למות. אז היו שם עדים בחדר, ולמרות שהם עצמם לא ידעו אם באמת יוסי חייב לשכיב מרע כסף או לא, הילדים רצו שהם יחתמו שלפחות השכיב מרע אמר שהוא חייב לו כסף. ככה למרות שזה לא יהיה הוכחה לחוב, עדיין יהיה להם קצת יותר קל לגבות את הכסף, כי הם יראו ללווה שאבא שלהם אמר שהוא חייב לו כסף. האם עושים את זה או לא? למה שלא נעשה את זה? החשש הוא מטעות ביתין. כלומר, עכשיו היתומים האלו יסתובבו עם שטר שעליו חתומים שני עדים, שהשכיב מרע אמר שיוסי חייב לו כסף. ויום אחד הם יבואו לאיזשהו ביתין לתבוע את יוסי, והביתין יניח שאם יש פה שטר עם שני עדים, כנראה שהעדים האלו בדקו את העניין, והם לא סתם חתמו, והם יודעים שבאמת יוסי היה חייב לאותו שכיב מרע כסף. ואז הם יקבלו את השטר הזה כראיה. לכן יש סברה לומר שלא ייתנו לעדים לחתום על ההצהרה הזאת, בשביל שלא ישתמשו בזה בסוף כראיה. אז האם חוששים לזה או לא? אז יש פה ברייטה עם מחלוקת האם כותבים או לא. מי שאומר שאפשר לכתוב שטר כזה כי לא חוששים לטעות ביתין, אז כמובן שאחר כך השטר הזה אין לו משמעות ראייתית, וצריך להביא ראייה נוספת בשביל לגבות את החוב. מי שאומר שלא כותבים זה כי הוא חושש לטעות ביתין, אבל כמובן, לפי השיטה הזאת, אם העדים באמת כן מכירים שיוסי חייב לאותו שכיב מרע כסף והם חתמו על זה, אז ממילא אפשר להשתמש בשטר הזה כשטר ראייה, כי לולי שהם היו מכירים, הם לא היו חותמים. אז מי אומר, מה הגרסה הראשונה בברייתא הזה שרבי מאיר אומר שכותבים כי לא חוששים לטעות ביתין, ורבנן חוששים ולא כותבים? גרסה השנייה אומר רב הונא לרב נחמן בדיוק הפוך. רבי מאיר חושש לטעות ביתין ולא כותבים, ורבנן אומרים שכותבים, ופוסק עובדים ממני הרדה שכן כותבים ולא חוששים לטעות ביתין. עכשיו שואלת על זה הגמרא, שש שורות לפני המשנה בעמוד ב', מה זה שונה ממה שפסק רבה ביבמות קובב לגבי חליצה ומיעון? מה המקרה שם? אם יש איש ואישה שבאים לפני איזשהו ביתין, הביתין לא מכיר אותם, והם אומרים שהאיש הזה צריך לחלוץ לאישה הזאת, או שהאישה הזאת צריכה למען מהאיש הזה, מיעון זה שהם התחתנו קידושי דרבנן, ואז מספיק לעשות מיעון, כלומר שהבת אומרת שהיא כבר לא רוצה להיות נשואה לו, ואז הם כבר לא נשואים, אז עקרונית מן הדין, גם אם הביתין לא מכיר אותם, הוא יכול לארגן להם את החליצה ואת המיעון, ויכתבו שהם חלצו או עשו מיעון, רק עדיין, בשביל להתיר אותה להינשא, צריך שמישהו יכיר אותם וידעו שבאמת זה היבם שלה, או שזה בעלה מנישואי דרבנן. אבל גם שם חששו שאם הביתין יעשה את זה, יום אחד כשהאישה הזאת תרצה להתחתן פעם שנייה והיא תבוא בפני ביתין אחר, והיא תביא שטר מהביתין הראשון שמסו לה חליצה ומיון, וככה היא תטען שהיא עכשיו מותרת להתחתן, הביתין השני יחשוב שמן הסתם הביתין הראשון לא עשה מיון או חליצה בלי שהם בדקו וראו שבאמת זה היבם שלה או שזה בעלה מדרבנן. לכן ככה פוסק שם הרבה, כיוון שאנחנו חוששים שהביתין השני יטעה שהביתין הראשון בדק, לכן אומרים גם לביתין הראשון אל תעשו את זה, אלא אם כן אתם מכירים אותם. כלומר, חוששים שם לטעות ביתין. אז למה אצלנו רבדים מפסק שאנחנו כן נותנים לעדים לחתום על זה שהשכיב מרע אמר שיוסי חייב לו כסף, ואנחנו לא חוששים שהביתין יפעל על פי זה כאילו זה הוכחה מוחלטת, ואילו שם במיון וחליצה רב הפסק שאנחנו כן חוששים לטעות ביתין ולא נותנים לביתין לעשות את זה. עונה הגמרא, זה שני דברים שונים. אצלנו בשכיב מרע השלב הראשון היה בעדים, ושם במיון וחליצה השלב הראשון היה בביתין, לא רק בעדים. לכן במקרה שלנו, ביתין שרואים שעדים חתמו, שהשכיב מרע אמר כך וכך, אנחנו פחות חוששים שהם ייקחו את העדים האלו יותר מדי ברצינות, כי סוף סוף מדובר רק בעדים. ולכן הם לא ישמחו על זה והם יבדקו האם באמת הם ידעו או לא. לעומת זאת, ביתין שרואים שביתין אחר עשה חליצה ומיון, שם יש יותר מקום לחשוב שהביתין השני יחשוב שמן הסתם הביתין הראשון בדק לפני שהוא עשה את זה. כי ביתין זה דבר רציני, הם לא יעשו סתם. לכן שם יש יותר חשש לטעות ביתין של הביתין השני, לכן אסרו, אבל אצלנו לא חוששים שהביתין השני ייקח את העדים הראשונים ברצינות מדי, כלומר לא חוששים לטעות ביתין, והעדים הראשונים יכולים לכתוב שטר כזה. והגענו למשנה בעמוד ב', נסכם מהר את מה שראינו היום, ראינו ארבע סוגיות. סוגיה הראשונה, אדם נתן מתנה למישהו והשני לא רצה, אם הוא צבח מיד אז הוא לא קיבל, אם הוא צבח רק אחר כך הוא קיבל, אם זה היה על ידי אדם אמצעי והוא צבח רק אחרי זה, אז לפי תנא קמא הוא קיבל, לפי רשב"ג הוא לא קיבל. סוגיה השנייה, השכיב מרע נתן מתנות וזה משועבד לחוב. אם הוא נתן את כולם בבת אחת, אז הבעל חוב יגבה מכולם לפי אחוזים. אם הוא הדגיש שזה אחד אחרי השני, אז הבעל חוב ייקח מהסוף להתחלה. סוגיה שלישית, אדם נתן 200 שקל מעבר למה שממילא הוא חייב לבחור, לאישה או לבעל חוב. אז אם הוא אמר כראוי לו, הוא התכוון שזה יהיה תוספת. אם הוא לא אמר, אז זה פשוט חלק מהחוב. וסוגיה רביעית ואחרונה, שכיב מרע שאמר שמישהו חייב לו כסף, יש מחלוקת האם כותבים על זה שטר או שלא, כי אנחנו חוששים שביתין אחר יתאה ויקח את זה ברצינות מדי, יש בזה מחלוקת תנאים, רבדים מפסק שלא חוששים, בניגוד למיון וחליצה ששם כן חוששים, כי שם הראשון זה ביתין, לא סתם עדים, כל טוב.